slave, so it was Oshashuoi. All was over the Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום רביעי חפתת במנחם אב, ערב ראש חודש אלול. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. תף שין פי, מסכת העירובין, דף יוד. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הנה לפניכם בעזרת השם ובישועתו סדר שעתנו היפה. נפתח עם תפילת בית המדרש ועם מצווה אחת מהתורה שבכתב. לאחר מכן פרק השינון, הסיכום והחזרה לידי מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. דברים אחדים על פרשת שופטים. שנקרא בשבת הבאה לנו לטובה, מהרב הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה, ואז נגיע לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדף י' במסכת העירובין. חתימת השיעור עם שונה הלכות ומשנה יומית. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים ממצווה אחת מהתורה שבכתב, מן התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה קמ"ו. מצוות שריפת בשר קודש שנטמע משורשי המצווה, מה שכתבנו בנותר במצווה קמ"ג. רגע לפני שאנחנו ניגשים אל תלמוד תורתנו בדפינו היומי, בתורה שבעל פה, דברים אחדים על התורה שבכתב פרשת השבוע, פרשת שופטים. דברים של הרב הגאון, רבי יחיאל ויצמן שליטה, מרצה בכיר בערכים, צוב מרבנן. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך, מן המקום ההוא אשר יבחר השם. ושמרת לעשות ככל אשר ירוך על פי התורה אשר ירוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל, כך נקרא בפרשת שופטים. החיוב לשמוע בכל החכמים מיוסד על מצוות עשה ומצוות לא תעשה. מצוות עשה, ושמרת לעשות ככל אשר ירוך, מצוות לא תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל. המילים ימין ושמאל שבפסוק נראות לנו לכאורה מיותרות. רש"י לומד מהן עד כאן מגיע החיוב. אפילו אומר על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, תשמע להם. והעניין הזה טעון ביאור וליבון. מה יגרום לחכם למור על ימין שהוא שמאל? בזמן שהכל יודעים בבירור שהוא ימין. וכאשר יאמרו החכמים את ההפך מן המתקבל על הדעת, כיצד אפשר לחייב את העם לציית להם ללא עוררין? כדי לענות על התמיעות הללו, עלינו להבין תחילה, מהו שיעור קומתם של חכמי התורה ומהי הסמכות שהתורה מעניקה להם. במסכת מכות דף כ"ב עמוד ב' אמר רבה, כמה טיפשים אותם אנשים שקמים לפני ספר תורה ולא קמים בפני תלמיד חכם. שהרי בתורה כתוב שהמלכות הם 40 וחכמים אמרו שהם רק 39. נמצא שבידי החכמים היכולת והסמכות לבאר את התורה ולקבוע את הלכותיה. ואם אנו עומדים בפני ספר תורה, קל וחומר שצריך לעמוד בפני תלמידי החכמים, שבידם היכולת לפרשה. מקור נוסף לגדלותם של חכמי התורה, נאמר במסכת פסחים, דף כ"ב. שמעון המסוני היה דורש כל עת שבתורה. והכוונה כל פסוק שנזכרת בו המילה את היה מפרש על פי העיקרון שהמילה את באה לרבות. דהיינו ללמד הלכה נוספת. כאשר הגיע לפסוק את השם אלוקיך תירא, פירש, חזר בו וביטל את כל ההלכות הקודמות שלמד מן האתין. כי בפסוק הזה שמדבר על השם יתברך, אין אפשרות לצקת משמעות נוספת. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. מה חידש רבי עקיבא? רבי עקיבא גילה שתלמיד חכם אמיתי הוא בעצם ספר תורה מהלך על שניים. מתוך עמל והגיעה בלימוד צירף וזיקח את נפשו, עד שהגיע לדרגה שהתורה כתובה עליו. כלשון הפסוק בספר משלי, כותבה מלוח ליבך, גופו של התלמיד חכם מעטה הוא כגביל הנושא עליו את האותיות הקדושות. כל ענייני החומר משועבדים אצלו למטרה אחת, לקיים את הגוף, הקלף שעליו חקוקה התורה הקדושה. הנה לשון ספר החינוך במצווה רי סמך ג' כי הצדיקים הגימורים אינם מתמים במיטתם לפי שגופם טהור ונקי ולא יחטיא נפשם, אבל סייעתם לזכותה, ועל כן תעלה נפשם בנשיקה, ועל גיבה משכון אור זרוע לעולם. התבוננות נוספת תגלה שלתלמיד חכם יש מעלה עודפת שמרוממת אותו לדרגה ניסית יותר מקדושת ספר תורה הכתוב על קלף. החכם מהווה ספר תורה חי ומדבר שמעביר בלשונו את התורה ומנחילה הלאה לדורות. בכך מתדמה חכם לבורא עולם שהעביר את התורה בדיבור למשה רבינו בהר סיני. הראיה לכך היא שההלכה לכבד תלמידי חכמים נלמדת דווקא מן הפסוק שעוסק במורה שמיים. לומר שקיימת כביכול נקודת השוואה בין התלמיד חכם לנותן התורה, שניהם מעבירים תורה לאחרים. על כן יש לו את הכוח לפרש מדעתו את התורה שבכתב ולקבוע את המשמעות של הלכותיה. ולמעשה ניתן לומר שגם התורה שבעל פה תורה שבכתב היא, מה לי מכתובה על קלף דומם ומה לי מכתובה על לוח ליבו של אדם. לאחר שנתבהר לנו שיעור קומתם של החכמים, ניתן להבין איך נצטווינו לשמוע בקולם, גם כשאומרים על ימין שהוא שמאל. והדברים התבהרו בדברי הרמב"ן, שכותב, והצורך במצווה זו לשמוע לחכמים גדול מאוד, כי על הדעות שלהם הוא הקדוש ברוך הוא נותן לנו התורה. אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין בשמאל, וכל שכן שיש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין. כי רוח השם על משרתי מקדשו, ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול. כי על הדעות שלהם הוא נותן לנו תורה, לומר שהם הבעלים על התורה שבכתב. ולא ניתן לגשת אליה בלי הדרכתם. אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין לשמאל. במשפט הזה מדגיש הרמב"ן את המילה בעיניך, והיא המפתח להבנת הציווי שצריך לשמוע בקולם, גם כשאומרים על ימין שהוא שמאל. נשתמש במשל מעולמנו להבנת הדברים. עומד אדם כשפניו למזרח ומצביע, ימיני לדרום ושמאלי לצפון. חברו העומד מולו מתכחש לדבריו ומתווכח, טעות בידך, תראה. ימיני לצפון ושמאלי לדרום, מה ישיב לו? אכן הצדק עמך. אמנם הדברים נכונים רק לגביך, כי אתה פניך למערב, משום כך ימינך לצפון ושמאלך לדרום. נקודת המבט האחרת משנה את פני המפה. גילו לנו חכמינו סוד פשוט. כאשר הורה לך החכם מהו ימין, ואתה משוכנע שהכיוון הוא שמאל, דע לך, כי אתה עומד בכיוון ההפוך. המבט שלך על החיים משתבש, השקפתך התעוותה, ובעיניך זה שמאל. החכמים שעומדים בנקודת תצפית נכונה, ראייתם צלולה ואובייקטיבית, על כן שמע בקולם. כי רק הם, מרום קומתם התורנית, עומדים בכיוון הנכון של מפת החיים, ולכן זה ימין ולא שמאל. דברים נכוחים של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה על פרשת השבוע, פרשת שופטים אודות סמכות החכמים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ט' במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול, שאלנו 6 שאלות לשינון לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה לרבשי, מה נתחדש בדין זה שאם הקורה משוחה ותלויה עד ג' טפחים הקשרה והתשובה, שאומרים בית הלכות יחד, גם לבוד וגם חוות. שאלה שנייה, עד איזה מרחק אומרים לבוד והתשובה לתנקם עד ג' טפחים ולרבן שמעון בן גמליאל עד ד' טפחים? שאלה שלישית, מדוע ביותר מג' טפחים אין אומרים חוות, אומרים התוספות לפי שקורה היא משום עקר? ביותר מג' טפחים הפרש, אין עקר. שאלה רביעית, מהו מקום פטור והתשובה, מקום שאין בו דלת על דלת טפחים, הנמצא בין רשות היחיד לרשות הרבים? שאלה חמישית, מה דין לחי הנראה מבפנים ושווה מבחוץ, התשובה לכול העלמה מועיל? והשאלה האחרונה, מה דין לחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים, והתשובה לרבי חייא המועיל ולרבי שמעון ברבי אינו מועיל? אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף ט' במסכת עירובין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי אל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע, חפטט במנחם אב תשפ"ה, ערב ראש חודש אלול, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לטובה ולברכה. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט' עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, בנקודה ומן המילים אמר רבא בר אבונה, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כי אתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מוסיפה הגמרא לדון בדין לחי הנראה מבחוץ, דהיינו שהוא חורג מפתח המבוי לכיוון רשות הרבים, ואז העוברים ברשות הרבים נראה להם שיש כאן לחי, ושווה מבפנים, אלו שמצויים בתוך המבוי, לא נראה להם הלחי הזה, מכיוון שהוא המשך לכותל. אמר אבא ברבונה, לכי שנראה רק לעומדים מבחוץ למבוי, ונראה שווה להמשך הכותל לעומדים מבפנים המבוי, נידון משום לכי. מביאה הגמרא קושייה שהקשה רבא ברבונה על עצמו. אמר רבא ברבונה, ומותבינה נשמעתין, והקשינו על שמועתנו ממה ששנינו במשנה לקמן, בדף צדי בית עמוד א', חצר קטנה הסמוכה לחצר גדולה, שנפרצה במלוא הצד הפונה לחצר הגדולה. כל מלוא הצד הפונה לחצר הגדולה נפרץ, ונותרו כותלי החצר הגדולה משני צידי החצר הקטנה. החצר הגדולה מותרת בטלטול מהבתים שבא לחצר, כי דינה כמו כל שאר חצר שאינה פרוצה במלואה לחצר אחרת, כיוון שיש לה מחיצות גם בצד הפונה לחצר הקטנה, שיכולים בני אותה חצר לערב עירובי חצרות בינם לבין עצמם, ועל ידי כך להוציא מהבתים לחצר. וקטנה, חצר הקטנה אסורה בטלטול מהבתים שבא לחצר, ואין מועיל שבני אותה חצר ערבו בינם לבין עצמם עירובי חצרות, כדין חצר הפרוצה במלואה, למקום האסור לה. ונסביר, חכמים אסרו לטלטל מבתים לחצרות אם לא ערבו את כל הבתים שבחצר על ידי כל בני הבתים שבחצר, שיניחו פת באחד מהבתים שבחצר, והעירוב מתיר לטלטל מהבית לחצר. בדיני עירובי חצרות והדינים המסועפים מהם, התבארו בהרחבה בעזרת השם מפרק שישי ועד פרק תשיעי במסכתנו. אז באופן ששתי חצרות פתוחות זו לזו, אם יש מחיצות בצד הפתח, אינן נחשבות כחצר אחת וכל אחת יכולה לערב עירוב חצרות לעצמה, ועל ידי כך יהיה מותר לטלטל מהבתים שבאותה חצר לחצר. אבל אם אין מחיצות בצד הפתח, ושתי החצרות פרוצות לגמרי זו לזו, הן נחשבות כחצר אחת וצריכות לערב יחד. ואם לא ערבו יחד, כל אחת מהחצרות אוסרת על החצר השנייה, ואין אחת מהן יכולה לערב עירוב חצרות לעצמה. בנידון אצלנו שהחצר הקטנה נפרצה לגמרי לחצר הגדולה, שהיא רחבה יותר מהחצר הקטנה, נמצא שלגבי החצר הקטנה פרצה גורמת שתהיה פרוצה במלואה לחצר הגדולה, ונחשבת כחצר אחת עם החצר הגדולה, וכיוון שלא ערבה עם החצר הגדולה, הרי היא פרוצה למקום האוסר עליה, ואינה ניתרת על ידי שיערבו בני החצר הקטנה לעצמם. ומבאר את המשנה בטעם הדבר שהחצר הגדולה מותרת ואיננה נחשבת כפרוצה לחצר הקטנה, מפני שהיא הפרצה נחשבת כפתחה של החצר הגדולה, כיוון שיש מחיצות משני צידי הפרצה, ואין החצר הגדולה נחשבת כפרוצה במלואה לחצר הקטנה. לגבי החצר הגדולה שיש לה מחיצות משני צידי הפרצה, נחשבת הפרצה כפתח, ודינה כמו שתי חצרות הפתוחות זו לזו שכל אחת יכולה לערב לעצמה, ולכן הגדולה מותרת על ידי העירוב שערבה לעצמה. והיא מיטה, ואם אכן הדין הוא שלחי הנראה מבחוץ ואינו נראה מבפנים נידון משום לחי, קטנה נמי תשטרי. היה לנו להתיר בטלטול גם בחצר הקטנה על ידי שתי המחיצות של החצר הגדולה שמשני צידי הפרצה, בנראה מבחוץ ושווה מבפנים, על ידי עודפי הקטלים שניכרים בחצר הגדולה משני הצדדים של הפרצה, אף שבתוך החצר הקטנה אין המחיצות ניכרות, ועל ידי זה נחשיב את הפרצה כפתח גם לגבי החצר הקטנה. כשם שלגבי לחי אין צריך שהלחי ייראה מבפנים, הוא הדין שנחשיב את המחיצות של החצר הגדולה כמחיצות אף לגבי החצר הקטנה, על אף שאין המחיצות נראות מבפנים, ועל ידי זה לא תהיה החצר הקטנה פרוצה במלואה לחצר הגדולה. תרץ את הגמרא, אמר רבי זעירא, כאן מדובר בנכנסים ונמשכים כותלי האורך של החצר הקטנה לתוך החצר הגדולה שתי אמות או יותר, ולכן אי אפשר להחשיב את המחיצות שברוחב החצר הגדולה משני צידי החצר הקטנה כאילו הן מחיצות של הקטנה, כיוון שניכר שהם אינן המשך המחיצות שלה. הבינה הגמרא שמדובר שהחצר הגדולה רחבה רק מעט יותר מהחצר הקטנה, והמרחק בין הפתח של החצר הקטנה לבין כותלי החצר הגדולה הוא פחות משלושה טפחים. מקשה הגמרא, אף שמחמת כותלי האורך של החצר הקטנה שנכנסים לתוך החצר הקטנה, אי אפשר להחשיב את כותלי הרוחב של החצר הגדולה כשייכים אף לחצר הקטנה, עדיין קשה. ולימה לבוד ותשטרי. נאמר דין לבוד, כלומר, כיוון שכותלי האורך של החצר הקטנה סמוכים לכותלי האורך של החצר הגדולה ואין ביניהם שלושה טפחים, נחשיב כאילו יש חיבור זה לזה, שהרי הלכה למשה מסיני שבכל אופן שאין שלושה טפחים בין אחד לשני אומרים לבוד, נמשוך ונחבר את שניהם זה לזה, ועל ידי כך כל השטח שביניהם יהיה נחשב כסתום. ואף לגבי החצר הקטנה נחשיב סתימה זו של לבוד כמחיצות משני צידי כותלי האורך הנכנסים לתוך החצר הגדולה, כמו שאמרנו שלחי הנראה מבחוץ מועיל, ואף החצר הקטנה תהיה מותרת בטלטול, שעל ידי הלחיה עם הנראים מבחוץ נחשבת שאינה פרוצה במלואה לחצר הגדולה. מנסה הגמרה לתרץ וכי תימה למפל גטובה, אולי תרצה לומר שמדובר שכותלי האורך של החצר הקטנה נמשכים לתוך החצר הגדולה מרוחקים יותר משלושה טווחים מכותלי האורך של החצר הגדולה. זאת לפי שהחצר הגדולה רחבה בהרבה מהחצר הקטנה? אי אפשר לומר זאת, ועתני רב עדה ברבי מקמי דה רבי חנינה, הרי שנה רב עדה ברבי מלפני רבי חנינה את הברייתא הזו שמוסיפה על המשנה, שמדובר שרוחב החצר הקטנה הוא בעשר אמות, ורוחב החצר הגדולה הוא באחת עשרה אמות, ואם כן נמצא, שאין כותלי החצר הקטנה מרוחקים מכותלי החצר הגדולה בכל צד שלושה טפחים, כי הרי באמה יש שישה טפחים, וכיוון שכל העודף של החצר הגדולה לחצר הקטנה משני הצדדים יחד זה רק אמה אחת, נמצא שכל צד של החצר הגדולה רחב יותר בשלושה טפחים מהחצר הקטנה. עובי הקטלי מוריד מן השיעור הזה, ואין שלושה טפחים רווח בין כותל החצר הקטנה לכותל החצר הגדולה, ואפשר לומר ביניהם דין לבוד. אם כן חוזרת הקושייה שסתימת הלבוד שבתוך החצר הגדולה תחשב כמחיצה לחצר הקטנה כדין לחי הנראה מבחוץ. תרץ את הגמרא, אמר אבינה, אין מדובר שהחצר הקטנה היא באמצע החצר הגדולה, כך שמשני הצדדים יש רווח שווה של פחות משלושה טפחים, ואז ניתן להפעיל את דין לבוד, אלא מדובר במופלגין מכותל זה בשניים ומכותל זה בארבעה. כותלי החצר הקטנה רחוקים מכותלי החצר הגדולה מצד אחד בשני טפחים, מהצד השני בארבעה טפחים. ומדובר שהכותל שנכנס מהחצר הקטנה אינו עווה, ומשום כך, בצד שרחוק ארבעה טפחים מכותל החצר הגדולה, לא יכולים לומר דין לבוד לכותל של החצר הגדולה, ולכן אי אפשר להתיר מכוח זה את החצר הקטנה. שואלת הגמרא, ולימה לבוד מרוח אחת ותשתרי? נאמר דין לבוד לכותל הזה של החצר הקטנה בצד שאינו רחוק מהכותל של החצר הגדולה, אלא שני טפחים, והחצר הקטנה תהיה מותרת על ידי זה, שעל ידי כך שיש לבוד בצד זה, ישמש הלבוד כלחי מבחוץ לחצר הקטנה, ונחשיב את הפרצה כפתח של החצר הקטנה, מאחר שאין בפרצה זו יותר מ-10 אמות, ואם היא אינה פרוצה במלואה, הפרצה נחשבת כפתח. גם מבואר במשנה לקמן, בדף ט"ו עמוד ב', תרץ את הגמרא, ברייתא זוהי כדעת רבי היא. הברייתא שנויה כדעת רבי דאמר, שכדי להתיר חצר בעינן שני פסין, צריך שיהיו שני פסים, שני לחיים. פס הוא כינוי לתיקון פתח החצר על ידי מחיצה קטנה בצד הפרוץ, והוא דומה לתיקון לחי במבוי. בהמשך נסביר מדוע בחצר קוראים לתיקון הזה בשם פס, ובמבוי קוראים לזה בשם לחי. אז רבי סובר, כדי להתיר חצר צריך שיהיו שני פסים משני צידי הפרצה, ואין די בלחי מצד אחד כמו במבוי. דתניה, שנינו בברייתא לקמן בדף י' ב' עמוד א', חצר שיש לה שלוש מחיצות ופרוצה ברוח הרביעית לרשות הרבים, ואין הפרצה יותר מ-10 אמות, ניתרת בטלטול בפס אחד, כשנשאר פס אחד מהכותל מצד אחד של פרצת החצר, שעל ידי כך נחשבת הפרצה כפתח. רבי חולק ואומר שחצר אינה ניתרת אלא בשני פסים, שני שיעורים מכותל פתח החצר, כלומר פס בכל אחד מצידי הפרצה, ולכן אין די בכך שיש לבוד מצד אחד בין מחיצת האורך של החצר הקטנה למחיצה של החצר הגדולה, להחשיב אותו כפס לחצר הקטנה ולהתיר אותו בכך, משום שכדי להתיר את החצר צריך פס משני צידי הפרצה. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ומבארת שגם אם נאמר שברייתא הזו כדעת רבי היא שנויה, עדיין לא מובן מדוע צריך לומר שהחצר הגדולה רחבה יותר מהחצר הקטנה באמה. והגמרא מוכיחה ששיעור זה של רוחב החצר הגדולה יכול להתבאר רק אם נאמר שלחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים אינו נידון משום לחי. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, איי מיי. מהו התירוץ הזה? אי אמרת בישלמה, מובן הדבר אם תאמר שלחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים אינו נידון משום לחי. אז משום כך, לא מועיל שנשארו עודפים לכותל בחצר הגדולה משני צידי הפרצה כדי להתיר את החצר הקטנה, ומכל מקום צריך שישארו בעוטפי הקטלים מכל צד שלושה טפחים כדי להתיר את החצר הגדולה, שלא נחשיב אותה כפרוצה במלואה לחצר הקטנה. לפי שברייתא זו כדעת רבי היא שנויה, שכדי להתיר חצר צריך פסים משני צידי הפתח. ורבי סבר לה כרבי יוסי, שסובר לקמן בדף י' עמוד ב', שאין מועיל לחי אלא כשהוא רחב בשיעור שלושה טפחים, וכל שכן שפסי החצר צריכים שיעור של שלושה טפחים לכל אחד, כי חצר חמורה יותר ממבוי. שהרי לדעת רבי חצר ניתרת רק בשני פסים משני צידי הפתח, ואילו מבוי ניתר בלחי מצד אחד, ואם כן לדעת רבי יוסי, שאף מבוי אינו ניתר אלא בלחי שיש בו שלושה טפחים, כל שכן חצר שאינה ניתרת, אלא אם יש בכל פס שלושה טפחים. ומשום כך צריך לומר, שהחצר הגדולה רחבה יותר מהחצר הקטנה באמה, שישה טפחים, וכך יש בכל צד של עוטפי הקטלים בחצר הגדולה, שלושה טפחים, שמדובר שהחצר הקטנה מכוונת באמצע החצר הגדולה, כפי שהבינה הגמרא בתחילה, שהם שני הפסים המתירים אותה, ודרבי זיירא ודרבינה ליתא. ואין מדובר שכותלי האורך של החצר הקטנה נמשכים לתוך החצר הגדולה כדברי רבי זיירא, וגם אין מדובר שכותלי החצר הקטנה מופלגים מכותלי החצר הגדולה מצד אחד בשני טפחים, ומהצד השני בארבעה טפחים כפי שאמר רבינה, שכיוון שכדי להתיר את החצר הגדולה צריך שיהיה מכל צד פס של שלושה טפחים, על כורחנו אי אפשר לבאר כדברי רבינה שהחצר הקטנה אינה מכוונת באמצע החצר הגדולה. ואם כן, שוב לא יועיל גם אם נאמר כדברי רבי זיירא שכותלי האורך של החצר הקטנה נמשכים לתוך החצר הגדולה, כדי לבאר מדוע אין עודפי הקטלים שמשני צדדי הפרצה משמשים כלחי אף לגבי החצר הקטנה. שכיוון שיש שלושה טפחים מכל צד ועובי הקטלים של החצר הקטנה ממעט משיעור המרחק עד לכותלי החצר הגדולה, אז אפשר לומר דין לבוד מכותלי החצר הקטנה לכותלי האורך של החצר הגדולה, ואותו לבוד ישמש כלחי הנראה מבחוץ להתיר את החצר הקטנה. ומשום מה, לפיכך מובן מה ששנינו בברייתא, שרוחב החצר הקטנה הוא ב-10 אמות וגדולה, רוחב החצר הגדולה הוא ב-11 אמות. משום דרבי הסובר שצריך שני פסים משני הצדדים של החצר, סבר לה כרבי יוסי שסובר שצריך בכל פס לפחות שיעור של שלושה טפחים. וכדי להתיר את החצר הגדולה בטלטול צריך שישאר בכותל הרוחב שלצד החצר הקטנה לכל הפחות שלושה טפחים בכל צד, שהם שני הפסים של החצר הגדולה, שעל ידם נחשיב אותה שאינה פרוצה במילואה לחצר הקטנה. ומכל מקום החצר הקטנה אסורה, שאף על פי שיש בכל צד של פתח החצר הקטנה שיעור שלושה טפחים בכותלי הרוחב של החצר הגדולה, אין זה מועיל כשני פסים להתיר את החצר הקטנה, כיוון שאין פסים אלו ניכרים בתוך החצר הקטנה, אלא מבחוץ בחצר הגדולה, ולחי הנראה רק מבחוץ ואינו נראה מבפנים, אינו נידון כלחי. אלא היא אמרת אם תאמר שלחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים נידון משום לחי, ודרב זיירא ודרב אינאיתא, ומדובר באופן שכותלי האורך של החצר הקטנה נמשכים לתוך החצר הגדולה כדברי רבי זיירא. שלכן אין עוטפי הקטלים שמשני צידי הפרצה יכולים להתיר את החצר הקטנה, כדין לחי הנראה מבחוץ. וכן מדובר שהחצר הקטנה אינה מכוונת באמצע החצר הגדולה, ובצד אחד היא רחוקה מכותל החצר הגדולה בשני טפחים, ובצד השני רחוקה מכותל החצר הגדולה בארבעה טפחים. כדברי רבינה, שלכן אי אפשר להתיר את החצר הקטנה על ידי שנאמר לבוד מכותלי החצר הקטנה שנכנסים לתוך החצר הגדולה אל כותלי האורך של החצר הגדולה. אי אפשר לומר זאת, כיוון שמצד אחד המרחק בין הקטלים הוא יותר משלושה טפחים. והברייתא הזו היא כדעת רבי הסובר שצריך פסים משני צידי החצר כדי להתיר אותה, ולכן אין מועיל שיש לבוד רק בצד אחד. ורבי הסובר שצריך שני פסים כדי להתיר חצר, לא סבר לה כרבי יוסי, שסובר שלחי צריך להיות ברוחב שלושה טפחים, ומשום כך החצר הגדולה כן מותרת בטלטול, אף שאין בכל צד שלושה טפחים. אם כן, מה שאמרה הברייתא שרוחב החצר הגדולה הוא ב-11 אמות, למה לי? לשם מה הוא צריכה לומר את השיעור הזה? ממה נפשך? מה שתאמר יהיה קשה. היא למישרי לגדולה קעתי, אם השיעור הזה נאמר כדי להתיר את החצר הגדולה על ידי שני פסים, הרי כשרוחב החצר הגדולה הוא ב-10 אמות ושני טפחים סגיה, מספיק כדי להתיר אותה, שעל ידי כך שהחצר הגדולה רחבה יותר מהחצר הקטנה בשני טפחים, יש בכל צד של הפרצה כותל עודף על החצר הקטנה, ועודפים אלו נחשבים כשני הפסים להתיר את החצר, שהרי רבי אינו סובר כרבי יוסי שיש שיעור לרוחב הלחי. ולא היו צריכים לומר שהחצר הגדולה רחבה 11 אמות, והיא למישראל הקטנה קעתי. ואם שיעור זה נאמר כדי לאסור את החצר הקטנה, וכדי שלא יהיה לבוד משני הצדדים, אמרו שרוחבה של החצר הגדולה הוא 11 אמה, שבכך אפשר לומר שבצד אחד יש יותר משלושה טפחים? אם כן, להשמועינן דמפלגי טובה. היה לברייתא להשמיענו באופן שהחצר הגדולה רחבה יותר בהרבה, שכותלי החצר הקטנה מרוחקים הרבה מהחצר הגדולה, ולא יהיה מקום לטעות ולומר שיש לבוד בשני הצדדים. כי אם החצר הגדולה רחבה הרבה, בכל אופן, יש יותר משלושה טווחים מכל צד, מה שאין כן באופן שאמרה הברייתא שהחצר הגדולה רחבה רק 11 אמה. אז כדי שלא יהיה לבוד צריך לומר שמדובר שאין הכתלים מרוחקים באופן שווה משני צידי החצר הגדולה, שבצד אחד יש יותר משלושה טווחים. וזה לא מובן מתוך פשיטות דברי הברייתא. אלא לאף שמאמינה, אלא ודאי יש להוכיח מן הברייתא הזו שלחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים, אינו נידון משום לחי. שאם גם לחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים נידון משום לחי, היה לנו להחשיב את הכתלים שמשני הצדדים, כשני פסים להתיר אף את החצר הקטנה. מסיקה הגמרא שמאמינה, אכן כך יש להוכיח. שלחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים אינו נידון משום לחי. מוסיפה הגמרא לדון בדברי רבא בר אבונה שלחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים נידון משום לחי. אמר רב יוסף לא שמיע לי אשמעת אתה. לא שמעתי מרב הונא אביו של רבא את השמועה הזו בדין לחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים שנידון משום לחי. ורבא בנו אמר זאת מדעת עצמו ולא קיבל כך מאביו רב הונא. מביאה הגמרא שאכן שמע רב יוסף מרב הונא את הדין הזה. אמר לאביי תלמידו של רב יוסף לרבו רב יוסף, את אמרת ניהלן, אתה עצמך אמרת לנו את הדין הזה. רב יוסף לא עלינו חלה ושכח את תלמודו כאמור במסכת נדרים בדף ממאלף, ואביי הזכיר לו דברים ששנה בעצמו קודם שחלה. אם כן אומר אביי לרבו, אתה עצמך אמרת לנו את הדין הזה ולמדת אותו מתוך שמועה בשמו של רב הונא. והאה אמרת ניהלן ועל דברים אילו אמרת לנו אותה. דאמר רמי בר אבא אמר רב הונא לחי המושך עם דופנו של מבוי. לחי הנמשך מאורך דופן המבוי אל חוץ המבוי, ולעומדים בתוך המבוי אין ניכר שהוא לחי, אלא נראה כהמשך הדופן, אבל מבחוץ ניכר שהוא לחי לפי שאינו מכסה את כל אובי דופן המבוי. אם אורכו של הלחי הוא פחות מארבע אמות, נידון משום לחי להתיר את המבוי ומשתמש עם חודו הפנימי. מותר להשתמש מחודו הפנימי של הלחי, כלומר מתחילת כותל המבוי שבצידו עומד הלחי. אבל אם אורך הלחי הוא ארבע אמות, הוא עצמו נידון משום כותל מבוי, ולא כלחי למבוי. לפי שאורך מבוי הוא ארבע אמות, ולכן אינו נחשב כלחי, אלא ככותל של מבוי, ואסור להשתמש בכולו, בכל המבוי, לפי שאין כאן לחי. מוסיף אביי, ואת, אתה רב יוסף, אמרת לנעלה, אמרת לנו על הדין הזה, שמע מן התלת. משמועה זו של רב הונא יש להוכיח שלושה דינים. א', שמע מן המוכח מדבריו שאמר שמותר להשתמש רק מחודו הפנימי של הלחי, שבין הלחיים הנמשכים מעבר לשטח של המבואות, היינו בשטח שכנגד הלחי הבולט מחוץ למבוי, אסור לטלטל, שלחי אינו מתיר אלא מחודו הפנימי, ולא כנגד הלחי עצמו, ודין זהו כדעת רב חיסדא לאל בדף ח' עמוד ב', ודעת אביי לאל בדף ט' עמוד א', אבל רבא לאל סובר שגם בין הלחיים מותר לטלטל, כי לחי מתיר את הטלטול מחודו החיצון. דין שני, הוא שמע מן המוכח מדבריו שאמר שאם הלחי נמשך ארבע אמות, הרי הוא נידון משום מבוי. לומדים מזה שמשך אורך מבוי בארבע אמות, ודין זה הובא לאל בדף ה' עמוד א' בשם אביי עצמו, ולמד זאת מדברי רב הונא שאמר שלחי הבולט מדופנו של מבוי ארבע אמות נידון משום מבוי, וצריך לחי אחר להתירו, לפי שארבע אמות הם שיעור אורך מבוי, ואם אורך המבוי הוא פחות מארבע אמות, אין מועיל לו קורה או לחי. אבל רב יוסף סובר שם, שמשיעור ארבע טפחים כבר נידון משום מבוי שמועיל לו לחי או קורה. ומה שאמר רב הונא שרק לחי הבולט מדופנו של מבוי ארבע אמות נידון משום מבוי, זה כדי להפקיע אותו מתורת לחי. שאם אין בו ארבע אמות, אין נפקע ממנו תורת לחי. והדין השלישי שלמד רב יוסף ושמאמין המוכח מדבריו שאמר שלחי המושך עם דופנו של מבוי פחות מארבע אמות נידון משום לחי, שלחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים נידון משום לחי. מסיקה הגמרא להלכה מהו דינו שלחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים, והלכתה להלכה לחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים נידון משום לחי. מקשה הגמרא כיצד ייתכן קיופתא והלכתה, הרי הוכחנו מהברייתא ששנינו על חצר קטנה פרוצה לחצר גדולה, שרוחב החצר הגדולה הוא ב-11 אמות, שאין דנים את הקטלים שמהצד כדין לחי, כיוון שאין נראים מבפנים. כיצד ייתכן לפסוק להלכה שזה כן נידון משום לחי אחרי שהוכחנו לא כמו הדעה הזו? תרץ את הגמרא, אין, ייתכן לפסוק כך להלכה למרות שקשה על כך מהברייתא הזו. משום דתני רב חייא כבתי, משום שהברייתא ששנה רבי חייא, שכותל שצידו אחד כנוס מחברו נידון משום לחי, גם כשנראה רק מבחוץ, סוברת כך. ובסתירה בין הברייתות, ההלכה כמו הברייתא ששנה רבי חייא. כי ברייתא ששנה רבי חייא או שנה רבי הושעיה, היא ברייתא מוסמכת יותר מברייתא שלא נשנית על ידם. ובטעם הדבר שסומכים יותר על ברייתא של רבי חייא ורבי הושעיה, מבאר רש"י במסכת חולין בדף קמ"א עמוד ב', שרבי חייא ורבי הושעיה סידרו את הברייתות ודקדקו בדברי כל חכם לומר כפי שאמר. אבל תנאים אחרים ייתכן שהוסיפו על משנתם מדברים שסברו לדמות למה ששמעו. למדנו במשנה שפתחה את המסכת, לעיל בדף בית עמוד א', אודות שיעור רוחב פתח המבוי. והרחב, מבוי שפתחו רחב יותר מ-10 אמות, ימעט את רוחב פתחו, כגון באמצעות הנחת קנים בצדדי הפתח, עד שיהיה רחב 10 אמות או פחות מ-10 אמות, כי מבוי שפתחו רחב יותר מ-10 אמות אסור בטלטול אפילו אם מניח בו לחי או קורה, משום שאין פתחו נחשב פתח אלא פרצה, ואין לחי או קורה מתירים אלא פתח מבוי ולא פרצה. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בדין הזה. אמר רבי תנא, שנינו בברייתא, והרחב מ-10 ימעט. רבי יהודה אומר, אינו צריך למעט, כלומר, הדין שנתבאר במשנה שפתחה את המסכת שצריך למעט פתח שהוא רחב יותר מ-10 אמות, הוא רק לדעת חכמים. אבל רבי יהודה סובר שאף אם הפתח רחב מ-10 אמות, אין צריך למעטו. ואררת הגמרא, ועד כמה יהיה הפתח רחב ולא יהיה צריך למעטו לשיטת רבי יהודה? אומרת הגמרא, סבר רב אחי קמי דרב יוסף למימר, סבר רב אחי ביושבו לפני רב יוסף לומר בזה, עד 13 אמה ושליש. ויש ללמוד דבר זה בקל וחומר מפסי ביראות, מחיצות מועטות שהתירו חכמים לעשות סביב בורות מים כדי שיהיה ניתן לשאוב מהם בשבת. דין פסי ביראות מבואר במשנה לקמן בדף י' ז' עמוד ב', כאשר יש ברשות הרבים בור מים שעמוק 10 טפחים ורחב 4 טפחים, דינו מן התורה כרשות יחיד. הבור הזה הוא נחשב לרשות יחיד, ונמצא שאי אפשר לשאוב מתוך הבור מים בשבת, שרי כשהוא מוציא את המים מרשות היחיד, הוא מוציאו אל שפת הבור שזה רשות הרבים. ולכן תקנו חכמים שיעשו סביב הבור כאין 4 מחיצות, על ידי שיעמידו 2 פסים ברוחב המה בכל קרן זווית. זאת אומרת, כל קרש כזה יהיה בצורת האות ריש, ב4 פינות הבור, ונמצא שיש בכל צד 2 פסים ברוחב המה, וביניהם חלל מרובה כדי שיעור שיכולות לעמוד בו 8 פרות לשיטת רבי יהודה, והוא 13 אמה ושליש. ומעתה נידון השטח שבתוך המחיצות כרשות היחיד, ומותר להכניס לשם את הבהמות, זאת אומרת שהוא מכניס את הבהמות עד לשפת הבור, ואז סביב הבהמות יש את אותם 4 ריישים, שנקראים פסי ביראות, והשטח הזה שתוך המחיצות של 4 ריישים הללו נידון כרשות היחיד. ואז הבהמות עומדות בעצם ברשות היחיד, ושואבים עבורם מים מן הבור. ואף שמחיצות אילו הפרוץ שבהם מרובה על העומד, שהרי העומד שיעורו 2 אמות לכל צד, ואילו הפרוץ הוא 13 אמות ושליש, מכל מקום הקלו חכמים בזה לצורך שאיבת מים בשבת. אז אם כן נעשה קל וחומר, מפסי ביראות לגבי רוחב הפתח של המבוי, אליבא דרב יהודה, לשיטת רב יהודה. ומה פסי ביראות שדינם קל ממבוי? שהרי איתרת בהם חיצות של פרוץ מרובה על העומד, מכל מקום לא איתרת בהם פרצה שהיא רחבה יותר מ-13 אמה ושליש, מבוי שדינו חמור יותר שלא איתרת בו פרוץ מרובה על העומד, וכי אינו מן הדין שלא תתיר בו פרצה שהיא רחבה יותר מ-13 אמה ושליש? מכאן ראיה שגם לשיטת רבי יהודה, שאומר שפתח מבוי שהיה רחב יותר מ-10 אמות עדיין כשר, כשרותו נותרת רק עד 13 אמה ושליש. מקשה הגמרא על דברי רב אחי משני צדדים. באופן אחד מקשה הגמרא והיא הנותנת. סברה זו שאתה מביא להחמיר בפרצת מבוי משום שלא הותר בו פרוץ מרובה על העומד, היא המלמדת להקל. שכן יש לומר שדווקא פסי ביראות מאחר שאיתרת בהם פרוץ מרובה על העומד, נמצא שאין שם אלא עומד מועט, ולפיכך לא תתיר בהן פרצה שהיא רחבה יותר מ-13 אמה ושליש. אבל מבוי שלא איתרת בו פרוץ מרובה על העומד, נמצא שרובו סתום. ולפיכך תתיר בו אפילו פרצה שרחבה יותר מ-13 אמה ושליש. אינה מי באופן שני מקשה הגמרא, לאידך גיסא, יש להקשות לצד השני שיש להחמיר במבוי יותר מפסי ביראות, שכן יש לומר, דווקא פסי ביראות דאקילת באוחד כולה, שהקלת בהם כולה אחת, והיא, לאתיר פרוץ מרובה על העומד, אקל באו כולה אחרינה, ניתן להקל בהם גם כולה אחרת, ולדון את הפרצה שבהם כפתח, עד לרוחב 13 אמה ושליש. אבל מבוי שלא הקלת בו להתיר פרוץ מרובה על העומד, כלל כלל לא. אין להתיר בו פרצה רחבה יותר מ-10 אמות. ונציין שתוסות לאל בדף ה' עמוד ב' בדיבור המתחיל תומר, אומרים שלא אומרים סברה כזו, שמאחר והקלנו כולה אחת ניתן להקל כולה נוספת, לא אומרים זאת בכל מקום, אלא רק לגבי פסי ביראות שהקלו בהם חכמים מפני עולי רגלים, שיוכלו לשאוב מים מן הבורות בשבת. אז הגמרא נשארת עם שתי הקושיות הללו על דברי רב אחי, שכאמור אמר שלשיטת רבי יהודה, פתח המבוי ניתר עד רוחב של 13 אמה ושליש. מבארת הגמרא כיצד ניתן להכשיר מבוי שרוחב פתחו 20 אמה. תני לוי שנה לוי ברייתא פתח מבוי שהוא רחב 20 אמה ומחמת כן אי אפשר לתקנו בלחי או קורה. נועץ קנה באמצעיתו באמצע הפתח ודיו בכך. שעל ידי קנה זה מתחלק הפתח לשני פתחים של 10 אמות וניתן להכשירם בלחי או קורה. אומרת הגמרא הוא תני לה לוי הוא ששנה את הברייתא הזו. והוא אמר לה, והוא עצמו אמר על כך, דאין הלכה כאותה משנה, אין הלכה כברייתא הזו. לפי שאין קנה מועיל לחלק את פתח המבוי לשניים, מאחר והאוויר שיש מצידו האחד של הקנה ומצידו השני, מבטלים אותו כאילו אינו קיים. והטעם שאין הלכה כאותה ברייתא, משום אתי אווירה דאי גיסה ודאי גיסה הוא מבטל לקנה. האוויר שמכל צד מבטל את הקנה. איקא דאמרי ויש אומרים שלא שמענו את לוי עצמו שאמר כן, אלא אמר שמואל משמי דלוי, שמואל שמע זאת מלוי, שאין הלכה כאותה משנה, כאותה ברייתא. מבררת הגמרא אלא איך יעביד, אם כן באיזה אופן יכולים להכשיר מבוי זה שפתחו רחב 20 אמה, ובעצם כוונת הגמרא לברר איזה תקנה אחרת יש למבוי זה לחלקו שלא על ידי קנה, כי כפי שאמרנו שעל ידי קנה אי אפשר לחלק את פתח המבוי. אמר שמואל משמי דלוי, אנחנו בדף י' עמוד ב', עושה פס מחיצה גבוה 10 תפחים במשך לאורך 400 ומעמידו לפס הזה לאורכו של מבוי באמצע הפתח. זאת אומרת מחיצה של 400 שתעמוד במרכז פתח המבוי כשהאורך שלה נכנס פנימה לתוך המבוי. ומכיוון שיש באורכו של פס זה שיעור הכשר מבוי שהוא ב-400 הוא מחלק את המבוי לשני מבואות. האחד מכותל המבוי הימני למשל ועד הפס הזה, והשני מן הפס הזה ועד כותל המבוי שבצד שמאל. ומאחר וכל אחד מן המבואות אין פתחו רחב מ-10 אמות, שהרי תחילה היה פתח המבוי 20 אמה, ואילו עכשיו לאחר שנחלק לשני חלקים נמצא רוחב כל מבוי 10 אמות, ניתן להכשירם על ידי נתינת לחי או קורה. וצריך להניח לחי או קורה בכל אחד מן המבואות, כי אם לא יניח אלא באחד מהם לא יתוקן השני, שהרי הם שני מבואות נפרדים עכשיו. כך אומר הרשב"א ומוסיף שצריך שתהיה קורת המבוי מונחת על הפס ממש או על כל פנים בתוך 3 טפחים. אבל אם היא גבוהה מן הפס יותר מ3 טפחים אינה מכשירה את המבואות, שכך הוא הדין שתהיה הקורה מונחת על כותלי המבוי. ובטעם הדבר שאין הפס הזה מתבטל על ידי האוויר שמכאן ומכאן, כותב הרשב"א לבאר בשני אופנים. א', מאחר ופס זה הוא כותל של מבוי, שהרי המבוי מתחלק על ידו לשתי מבואות והוא משמש ככותל לכל אחד מהם, לפיכך יש לו חשיבות ואינו בטל. ב', מאחר והאוויר שמצידו השני של הפס הוא אוויר של מבוי אחר, אינו יכול לבטל את הכותל של המבוי השני. מביאה הגמרא אופן נוסף כיצד להכשיר מבוי שפתחו רחב יותר מ-10 אמות. אינמי כדי רב יהודה, כאין האופן שאמר רב יהודה. דאמר רב יהודה, מבוי שהוא רחב 15 אמה ורוצה להכשירו על ידי לחי או קורה, מרחיק 2 אמות מכותל המבוי, ועושה שם פס ברוחב 3 אמות. וכותב המורדכי שאין צריך לעשות פס אחד שלם, אלא ניתן להניח קנים סמוכים זה לזה עד רוחב של 3 אמות, ובאופן שאין בין קנה לקנה רווח של 3 טפחים. ומאחר והפס רחב מן הפרצה שבצידו, מתירו אותה מדין עומד מרובה על הפרוץ, ונידונות 5 אמות אילו כסתומות. ומעתה אין רוחבו של פתח המבוי אלא 10 אמות בלבד, וניתן להתירו על ידי לחי או קורה. כלומר, הקורה או הלחי מתירים את הפתח הגדול מכותל המבוי האחד ועד הפס, ואילו את הפתח הקטן שמן הפס ועד הכותל השני של המבוי אין צריך לתקן, מאחר והוא ניתר בכלל של עומד מרובה על הפרוץ. אבל הפס עצמו אינו יכול לשמש כלחי לפי שהוא רחוק מן הכותל יותר מ3 טווחים, ולחי כזה הוא פסול. כמו שתאמר הגמרא לקמן בדף י' עמוד ב', כך תוספות בדיבור המתחיל ועושה פס 3 אמות. אם כן, באופן שפתח המבוי רחב 20 אמה, ניתן להתירו באחד משני אופנים. או שירחיק 2 אמות גם מכותלו השני של המבוי, ויניח שם פס נוסף ברוחב 3 אמות, או שירחיק מכותל המבוי האחד 4 אמות, ויעשה שם פס ברוחב 6 אמות. ומאחר והפס רחב מן הפרצה שבצידו, אנחנו דנים 10 אמות אילו כסתומות. כעת מבארת הגמרא מדוע נקט רב יהודה דווקא באופן זה, שמרחיק 2 אמות מכותל המבוי, ועושה פס של 3 אמות. מבררת הגמרא, והמאה היא מדוע מצריך רב יהודה לעשות פס אחד גדול ברוחב 3 אמות, הרי ניתן לחלקו לשני חלקים. דהיינו, שיעשה פס ברוחב אמה ומחצה סמוך לכותל המבוי, וירחיק אימנו 2 אמות, יעשה פס נוסף ברוחב המה ומחצה סמוך לפתח הגדול. מדוע מצריך ומחמיר רב יהודה לעשות פס אחד גדול ברוחב שלוש עמות? ומכיוון שלא נקט רב יהודה באופן הזה, שמאמינה יש ללמוד מכך שהוא סובר, שעומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות לא אבי עומד, כלומר, באופן זה שהפרוץ מרובה על העומד שמכאן לחוד ועל העומד שמכאן לחוד, ורק בצירוף שני העומדים יחד, אז יש כאן רוב עומד, אין דינו כעומד מרובה, אלא נחשב כפרוץ מרובה. כיוון שדנים כל אחד מהעומדים בפני עצמו ואין מצרפים את העומד משני צדדים כדי לבטל את הפרוץ שבאמצע. ונמצא שיש כאן פרוץ מרובה על העומד ומבטלו. ויש כאן פתח רחב מ-10 עמות. אלא צריך שיהיה העומד שבצד אחד מרובה על הפרוץ שבצידו. ועל כן מצריך רב יהודה לעשות דווקא פס אחד ברוחב 3 עמות לצד הפרצה של השתי עמות. ואז יהיה עומד מרובה על הפרוץ. ואי אפשר לחלקו לשני פסים של המה ומחצה. דוחה הגמרא ואומרת לעולם אי מלאך. באמת בשאר המקומות יכול אני לומר לך שעומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות, אבי עומד. נחשב שזה עומד מרובה על הפרוץ. ושי ניחא, אבל שונה הדבר כאן שאי אפשר לומר כן, אי אפשר לעשות שני פסים שכל אחד יהיה אמה ומחצה, ומחייב רב יהודה דווקא שיהיה פס ברוחב של 3, משום דעתי אווירה דאייגיסה ואווירה דאייגיסה הוא מבטלי. בא האוויר שמצד האחד פרצת שתי העמות, ומצד השני הפתח של 10 עמות, ומבטל את העומד שבאמצע. מאחר שכל אחד מן האווירים הללו, שיעורו מרובה על העומד שבאמצע, שרוחבו עמה ומחצה. אבל בשאר מקומות בהם יש פרצה אחת בין שני עומדים, ייתכן שמצרפים את שני העומדים כדי לבטל את הפרצה שביניהם. כן מודדים את שניהם ביחד כדי לגבור על הפרוץ. שווה הגמרא ומבררת מכל מקום מדוע נקט רב יהודה באופן הזה שמניח מרחיק מן הכותל שתי עמות ואז עושה פס של 3 עמות. הרי ניתן להכשיר את פתח המבוי הזה באופן אחר ויעשה פס ברוחב עמה סמוך לכותל המבוי ואז ירחיק, יתרחק משם עמה, ישיר פתח של עמה ויעשה פס נוסף ברוחב עמה וירחיק משם עוד עמה ויעשה פס נוסף ברוחב עמה בסמוך לפתח הגדול, ובכך ייווצר מצב שהעומד הוא כמו הפרוץ, ויתיר את השימוש במבוי. מכיוון שלא יתיר רב יהודה לעשות באופן כזה, כי בוודאי עדיף לעשות כך כדי לפזר את הפרצה ולמעטה, שלא יהיה נוח להשתמש בה, שמאמינה יש ללמוד מכך שרב יהודה סובר שהעומד כפרוץ אסור. כלומר, מחיצה ששיעור העומד שבה הוא כשיעור הפרוץ אינה קשירה. והדין הזה שנוי במחלוקת המוראים שנחלקו בו רב פאפה ורבון הברי דרב יהושע לקמן בדפתת וו עמוד ב', ולפיכך, גם כאן כל עמה של פרוץ אוסרת את העמה של העומד הסמוכה אליה, ונמצא שאין כאן מחיצה כלל. דוחה הגמרא ואומרת לעולם אי מלאך, בשאר המקומות יכול אני לומר לך שעומד כפרוץ מותר, כאשר העומד הוא בדיוק באותו רוחב כמו הפרוץ, זה מתיר את השימוש במבוי. ושי ניחא שונה הדבר כאן שיש לפסול את המחיצה הזו, משום דעת האווירה דאי גיסה ודאי גיסה ומבטלי. בא האוויר שמצד האחד פרצת העמה, ומצד השני 10 העמות של הפתח, ומבטל את הפס הסמוך לפתח המבוי. ואף שפרצת העמה אינה מרובה על העומד, מכל מקום מועילה היא לבטלו, מאחר ואינו מרובה עליה. אין העומד מרובה על הפרוץ. אבל באופן שאין שני פרצות משני הצדדים, ייתכן להכשיר מחיצה שיש בה פרוץ כעומד. ואילו בדינו של רב יהודה שמרחיק שתי עמות ועושה פס 3 עמות, וכן בסמוך שנלמד שמרחיק עמה ועושה פס של עמה ומחצה, לא אומרים שבא האוויר שמכל צד הוא מבטל את העומד, משום שכשהעומד מרובה על הפרוץ, נחשב כולו כסתום, ואף הפרוץ נחשב כעומד, ולכן אינו מצטרף עם האוויר שבצד השני כדי לבטל את העומד. אבל בעומד כפרוץ, כשהמידות הן בדיוק שוות, אף אם הוא מותר, אין הפרוץ נחשב כסתום, אלא שאינו אוסר ואינו מבטל את העומד. ועל כן אם יש אוויר בצד השני של העומד, הרי הוא מצטרף אליו ומבטל את העומד. הסבריהם של הרשש והגאון יעקב. שווה הגמרא ומבררת, מדוע נקט רב יהודה באופן שמניח שתי עמות, שוב אנחנו מדברים אודות פתח של מבוי שרוחבו 10 עמות, ורוצים להקטין את הפתח כדי להכשיר את השימוש במבוי בשבת, אז מדוע נקט רב יהודה אופן שמניח שתי עמות, מרחיק מן הקיר שתי עמות שמשאיר אותם פרוצות, ועושה פס של 3 עמות, הרי ניתן לעשות באופן אחר, וירחיק אמה מכותל המבוי, ואז יעשה שם פס ברוחב אמה ומחצה. לאחר מכן ירחיק עוד אמה ויעשה שם פס נוסף ברוחב אמה ומחצה בסמוך לפתח הגדול. ובאופן כזה אין שייך לומר, אתי אווירה דאי גיסה ודאי גיסה באוויר שמשני הצדדים ומבטל את העומד. אי אפשר לומר זאת לפי שהעומד שיש בו אמה ומחצה הוא רחב יותר מן הפרצות שאין ברוחבם אלא אמה. וכך עדיף לעשות כדי שלא תהיה פרצה של שתי אמות יחדיו. מבארת הגמרא ואומרת אין החינמי, אכן כך עדיף לעשות. וכולאי לא התריכו רבנן, אלא שלא התריכו חכמים על האדם כל כך והתירו לו לעשות גם באופן שמניח פרצה של שתי אמות כאחת. מקשה הגמרא על דברי רב יהודה הסובר שעשיית פתח קטן נוסף למבוי לא פוסלת אותו. שואלת הגמרא וליחוש לכאורה יש לחשוש באופן זה שאמר רב יהודה שמניח שתי אמות ועושה פתח שלוש אמות, דילמה שוויק פיתחה רבה ואיל בפיתחה זוטה. שמה יעזבו האנשים את הפתח הגדול של המבוי שרוחבו 10 אמות וייכנסו בפתח הקטן שרוחבו 2 אמות, ועל ידי כך יתבטל הפתח הגדול וממילא יתבטלו גם הלחי או הקורה שבו, שכן אין הלחי או הקורה מועילים לתקן את המבוי אלא כשעומדים בפתח המבוי, ונמצא שמבוי זה לא יהיה בו תיקון כלל, שהרי בפתח הקטן אין צריך להניח לחי או קורה, שאף על פי שאין המבוי נפסל משום הפרצה, שהרי אין בה יותר מ-10 אמות, מכל מקום הוא נפסל משום שדנים אותו כאילו אין בו לחי או קורה כלל. תרץ את הגמרא אמר עבדה בר מתנה, אין לחוש לכך, לפי שחזקה היא שאין אדם מניח פתח גדול ונכנס בפתח קטן. שווה הגמרא ומקשה, ומה ישנה ומה שונה הדבר מדרבי אמי ודרבי אסי, הסוברים לגבי מבוי שנפרץ מצידו, לעיל בדף ה' עמוד א' שיש לחשוש שמה יעזבו האנשים את הפתח הגדול ויכנסו בפתח הקטן שנפרץ. מתרץ את הגמרא התם שם לגבי מבוי שנפרץ בצידו, אכן יש לחשוש לכך משום דקממה את בעילוכה. אם הוא נכנס דרך הפרצה שבצד המבוי, הוא עושה לו קיצור דרך, הוא מקצר את דרכו בכך. אבל אחר כאן, לגבי דינו של רב יהודה, לא קממה את בעילוכה. מי שיכנס דרך הפתח הקטן, הוא לא מקצר את דרכו בכך, שהרי שני הפתחים אחד מצויים בפתח המבוי. באותו צד, באותו מקום, ובאופן כזה אין לחוש שיניחו האנשים את הפתח הגדול ויכנסו בפתח הקטן. ויהיה הגמרא משנה עוסקת בדין צירוף פרוץ לעומד לעניין דיני תומה. תנן אתם, כותב התוספות ריד שלא צריך לגרוס פה תנן אלא תניה, כי זוהי ברייתא השנויה בתוספתא. שנינו ברייתא בתוספתא אור של כלי המכונה אסלה, תכף תברר הגמרא מה זה, וחלל שלו והנקב שיש באמצע הכלי הזה מצטרפים יחדיו בטפח. להיות אוהל אחד ברוחב טפח להביא את התומה. כפי ששנינו במסכת תועלות פרק ג' משנה ז', טפח על טפח בגובה של טפח מביא את התומה. שאם יש תחת אוהל זה כזית מן המת וכלים, נטמעים הכלים באוהל המת. אבל אוהל שאין בו רוחב טפח אינו מביא את התומה. מבררת הגמרא מהי אור אסלה? מהו אור אסלה? אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אור המשמש ככיסוי למושב של בית הכיסא של שרים. זה כיסא של ברזל ועושים בו בשני קצותיו רצועות מעור של בקר חזקות רחבות מאצבע ולמעלה, וביניהם חלל, ויושב האדם עליהם בשעה שצריך לנקביו, והרעי נופל מן החלל על העבית של הרעי. כך מסביר רבינו חננאל. המאירי מוסיף שרצועות העור מתרחבות בעת הישיבה כפי הצורך, ובשעה שאין אדם יושב בהם אין נקב חלל האור גדול כל כך. שווה הגמרא ומבררת וכמה הוא שיעור רוחב הנקב שיהיה בטל אל האור שבצידו להצטרף עמו. מביאה הגמרא שתי דעות בעניין הזה. כי את הרב דימי כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר כשיש רוחב של אצבעיים, שתי אצבעות באור מכאן מצידו האחד של הנקב, ורוחב של אצבעיים באור מכאן מצידו השני של הנקב, ואצבעה עם רווח באמצע, ביניהם, בסך הכל 6 אצבעות, מצטרף הנקב עם האורות שבצדדים לאוהל טפח המביא את התומה. כי את הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר, אופן הצירוף הוא כזה, אצבע ומחצה באור מכאן מצד אחד, ואצבע ומחצה באור מכאן מצד שני, ואצבע רווח באמצע, סך הכל 4 אצבעות. ומבררת הגמרא את סברותיהם של רב דימי ורבין. אמר לאביי לרב דימי, מי פליקטו? האם אתה ורבין חולקים בשיעור צירוף הנקב עם האור? אמר להישיב לו רב דימי לאביי, לא, אין אנו חולקים. אלא טעם הדבר שכל אחד נקט שיעור שונה של אצבעות, כך הוא, ברב רבתא. דברי רבין נאמרו באצבעות גדולות, דהיינו אגודלים, שיש מהם רק 4 בטפח. ואילו דבריי נאמרו בזוטרתא, באצבעות קטנות, דהיינו זרתות, שיש מהן 6 בטפח. כמבואר במסכת מנחות בדף מ"א עמוד ב', שהטפח שיעורו 4 גודלים או 5 אצבעות או 6 זרתות. ולא פליגין, אבל אין אנו חולקים בדין. אמר לי הבאי לרב דימי, אין הדבר כך, אלא לאי פליקטו, באמת חולקים אתם, ובדין עומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות פליקטו. בדין עומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות, בזה אתם חולקים. לדידך לשיטתך, עומד מרובה על הפרוץ, אבי עומד, אף באופן שאינו מרובה מצד אחד, אלא רק בצירוף שני הצדדים. שהרי מעמיד אתה באופן שאין שיעור באחד מן העומדים כדי לבטל את הפרוץ, אלא רק בצירוף שניהם יחדיו. ואילו לשיטת רבין, עומד מרובה על הפרוץ מרוח אחת, אבי עומד, אבל אם אינו מרובה, אלא על ידי צירוף משתי רוחות, לא אבי עומד, שהרי הוא מעמיד באופן ששיעור רוחב הפרוץ שבאמצע פחות משיעור רוחב כל אחד מן העומדים שבצדדים. ומוכיח הבאי את דבריו, דאיסל כדאי תחלו פליקטו, אם יעלה על דעתך לומר שאין אתם חולקים בדין, אלא גם רבין מודה שעומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות אבי עומד, אם כן לרבין אחי באי ללמימר, כך היה לו לרבין לומר, שיש רוחב של אצבע ושליש בעור מכאן מן הצד האחד, ואצבע ושליש מכאן מן הצד השני, ואצבע ושליש רווח באמצע, ובסך הכל 4 אצבעות, שבאופן כזה שווה רוחב הנקב לרוחב העור שבכל צד, ומצרפים את שני העומדים כדי לבטל את הפרוץ שביניהם. אבל מאחר ודקדק רבין להעמיד באופן שרוחב הנקב קטן מרוחב העור שבכל אחד מן הצדדים, יש ללמוד מכך שהוא סובר שעומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות, לא אבי עומד. אמר לו רב דימי לאביי, ואלא מאי, מה סבור אתה לומר? פליגינן, שאנחנו חולקים בדין עומד מרובה על הפרוץ משני צדדים? אם כן, לדידי, אחי באי ללמימר. כך היה לי לומר, שיש אור ברוחב אצבע ושני שלישים מכאן מצידו האחד של הנקב, ואצבע ושני שלישים מכאן מצידו השני של הנקב, ואצבעיים ושני שלישים רווח באמצע, ובסך הכל 6 אצבעות, שבאופן כזה הפרצה שבאמצע יתירה על כל אחד מן העומדים שבצדדים, ובכל זאת מצטרפים שניהם לבטלה. ומאחר ולא נקטתי באופן כזה, אלא כשרוחב הפרצה שווה לכל אחד מן העומדים, יש לך ללמוד שאיני מתיר בעומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות. וממשיך עבדים ואומר לה אביי, אלא איקה למימר דפליגינן, אם יש מקום לומר שישנה מחלוקת ביני ובין רבין, זה בדין פרוץ כעומד פליגינן. אנחנו חולקים בדין פרוץ כעומד, שלרבין פרוץ כעומד אסור, ועל כן הוא מעמיד באופן שהפרצה שבאמצע מועטת מכל אחד מן העומדים, ואילו אני סובר שפרוץ כעומד מותר, ועל כן אני מעמיד באופן שהחלל שבאמצע שווה לכל אחד מן העומדים שבצדדים. אבל באופן שהנקב רחב יותר מכל אחד מן העורות שבצדדים, מודים שניהם שאינו מצטרף עמהם לאוהל טפח, לפי שעומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות, לא אבי עומד. לכאורה יש לי תמוע. מדוע נקט רב דימי בלשון, אם אפשר לומר שאנחנו חולקים, אז אנחנו חולקים בזה. וכי לא ידע רב דימי אם יש מחלוקת בינו לבין רבין? כותב הריטב"א שרב דימי סבר שאין מחלוקת בינו ובין רבין. אלא שניהם שמעו ממרה זו מרבי יוחנן, ואחד מהם לא דקדק כל כך בלשונו, והכל עניין אחד הוא. ולכן אומר רב דימי לאביי כך, אם סבור אתה לומר שיש מחלוקת בינינו, אז צריך אתה לומר שהיא לעניין פרוץ כעומד ולא לעניין עומד מרובה משני צדדים. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' במסכת עירובין עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרבונה באיזה אופן מועיל לחי שהעמידו כהמשך לכותל המבוי? שאלה שנייה, עד כמה קשר בפסי ביראות שיהיה המרחק בין הפסים? שאלה שלישית, כיצד ממעטים מבוי שרחב מ-20 אמה? שאלה רביעית, קושיות הגמרא, מדוע אמר רב יהודה שיעשה פס ג' אמות ולא כמה פסים של אמה או אמה וחצי? האם הם לכולה או לחומרה? ומדוע? בפירוט נמצאים הדברים בתוספות. שאלה חמישית, האם מועיל עומד מרובה על הפרוץ כשהוא משני צדדים? השאלה האחרונה, מה הדין בפרוץ כעומד לפי הגמרא כאן? בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו היום הזה בדף י' במסכת העירובין. תיקון מבוי הרחב מ-20 אמה. מבוי שהוא רחב 20 אמה עושה פס רחב ד' אמות ומעמידו באמצע, וחשוב כל צד מצידי הפס כמבוי בפני עצמו, כיוון שאורך הפס ד' אמות ויתן קורה בראשו, וצריך להיזהר שתהיה קורה מונחת על הפס או תוך ג' טפחים, וצריך שיהיה בכל מבוי משניים אלו שהפס מפסיק ביניהם בתים וחצרות פתוחים לתוכו, וכל תנאי מבוי. ומה שמן הפס עד כותל האמצעי של מבוי, יש לו דין של מבוי עקום, שהרי אילו שני המבואות מתעקמים ובאמצע בשני ראשיהם לרשות הרבים. ויש אומרים שאין לו דין של מבוי עקום, אלא אם כן יש מן הפס עד כותל האמצעי יותר מ-10 אמות. עוד אפשר לעשות תיקון אחר למבוי שהוא רחב 20 אמה, שירחיק בית אמות מהכותל, ויעשה פס רחב 3 אמות ויעשה כן גם בצד השני. וישאר פתח רחב 10 אמות, או ירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצה, ירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצה, וכן יעשה בצד השני. או ירחיק שתי אמות ושני טפחים ויעשה פס שתי אמות ודלת טפחים, וכן יעשה בצד השני. וכן כל כך יוצא בזה, ובלבד שהפס יהיה יתר על האוויר שבינו לכותל, שאם לא כן, האוויר שמכל צד מבטל את הפס. וצריך להיזהר שלא להניח את הפתח הגדול ולהיכנס בפתח הקטן, שאם עשה כן בטל תיקון המבוי, אלא אם כן יעשה צורת הפתח לפתח הקטן. זהו שונה הלכות שלנו, וכעת אל הפרק החותם את שיעור דפינו היומי, משנה יומית על שני חלקיה.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד שבשמיים ולעשות רצון אביהם שבשמיים.
בחלק הראשון של המשנה היומית אנחנו משננים משניות שאין עליהם גמרא. אוחזים אנו בסדר זרעים, מסכת מעשרות, פרק ב', משנה ז'. משנתנו דנה בפועל האוכל בפירות שעובד בהם, אימתי אכילתו פטורה ממעשר, ואימתי דינה כמקח הקובע למעשר. הסוחר את הפועל לקצות עמו בתאנים, לשטחן במוקצה, היינו מקום המיוחד לכך כדי ליפשן. אמר לו הפועל לבעל הבית, על מנת שאוכל תאנים, אני מקבל את העבודה בתנאי שאוכל תאנים בשעת עבודתי בהם, אוכל הפועל מהתאנים ופטור מן המעשר, שאפילו לא יתנאי עמו, הרי הוא אוכל מדין תורה, כי לפועל מותר לאכול בפירות שעובד בהם, ולכן אף על פי שיתנאי עמו, אין זה מקח ופטור מלעשר. ואם אמר הפועל על מנת שאוכל אני ובני, או אני ובני ואיתי, או על מנת שיוכל בני בשכרי, בשכר עבודתי, הוא אוכל ופטור מלעשר, לפי שהוא אוכל מדין תורה, ובנו אוכל וחייב לעשר, שאכילתו דינה כמקח הקובע למעשר. אם אמר הפועל על מנת שאוכל בשעת הקציעה, בשעת המלאכה, ולאחר הקציעה וגם לאחר שאגמור את מלאכתי, בשעת הקציעה אוכל ופטור מן המעשר, שבשעת המלאכה אוכל מדין תורה ואין זה מקח. ולאחר הקציעה אוכל וחייב לעשר, שאינו אוכל מן התורה, אלא מכוח התנאי שיתנאי עמו. ולכן הרי זה מקח הקובע למעשר. זה הכלל בעניין פועל האוכל בפירות שעובד בהם. האוכל מן התורה על פי דין תורה פטור מן המעשר, ושאינו אוכל מן התורה, אלא בתוקף תנאי שיתנאי עם בעל הבית, חייב לעשר. מסכת מעשרות פרק ב', משנה ח', המשנה החותמת את הפרק. היה עושה הפועל את מלאכתו בלבסים, מן תאנים גרועות לא יאכל בבנות שבע, מן תאנים לבנות משובחות. ואם הוא אוכל בבנות שבע, הועיל ואינו אוכל מדין תורה, חייב לעשר. וכן אם היה עושה בבנות שבע, לא יאכל בלבסים שאין פועל אוכל מן התורה, אלא באותו מין שהוא עושה בהם. אבל מונע הוא את עצמו, רשאי הפועל למנוע את עצמו מלאכול מן הפירות הרעים, עד שמגיע למקום היפות, למקום שהוא עושה בפירות היפים, ואוכל מהם כדי סובעו. המחליף עם חבירות תאנים בתאנים, זה לאכול וזה לאכול, שכל אחד מהם לוקח את התאנים לאוכלן כמות שהן, או זה לקצות וזה לקצות, שכל אחד מהם רוצה לקצות את התאנים שהוא לוקח מחבירו, היינו לשותחן או לעשות מהם קציות, כמו שביארנו במשנה הקודמת, או זה לאכול וזה לקצות, שאחד מתכוון לאכול את התאנים המוחלפות, והשני לקח את חליפיהן לקצותן, חייב כל אחד מהם לעשר שדינו כלוקח, ומקח קובע למעשר. רבי יהודה אומר, המחליף לאכול זה שמחליף לאכול חייב לעשר, ולקצות זה שמחליף לקצות פטור מלעשר, שאין המקח קובע למעשר בדבר שעדיין לא נגמרה מלאכתו, ולכן מותר לאכול מהם אכילת הרי.
ויבואו למקרא ולמשנה וללימוד בדרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד בדרך ארץ ולמסוס רצוי נביא שבשמיים ולמה סוי סוי נביא שבשמיים.
כעת על החלק השני במשנתנו היומית, מפעל המשנה היומית. קביעותה, ביום הזה, חותמים אנו בשינון המשניות כסדר השס, את סדר קודשים עם המשנה החותמת את מסכת קינים, המסכת האחרונה שבסדר קודשים. במשנה הראשונה של המסכת למדנו שישנם שני סוגי קינים. האחד הוא חובה שבו מקריבים עוף אחד לעולה ואחד לחטאת, והשני הוא נדר או נדבה ששני העופות שבו הם עולות. המשנה החותמת את מסכת קינים עוסקת באישה שחייבת שני קינים, משני הסוגים הנזכרים והכהן הקריב אותם שלא כראוי. מונה המשנה כמה ספקות העלולים להיווצר במקרים כאלו, כשכל ספק נוסף מצריך השלמה של מספר עופות גדול יותר. אומרת המשנה, האישה שאמרה, הרי עליי להביא קן של עולות נדבה כשאלת זכר, וילדה זכר, מביאה שתי קינים, קן אחד לנדרה שהתחייבה להביא קן לנדבה, וקן אחת לחובתה שחייבת להביא מחמת לידתה. נתנתם לכהן כדי להקריבם, והכהן צריך לכתחילה לעשות כך. שלוש פרדים, שלוש גוזלות מתוכם היה צריך להקריב מלמעלן כדין עולה, שתי עולות לנדר שלה ואחת לחובתה ואחת מלמעטן, כדין קורבן חטאת לחובתה. אם הכהן לא עשה כן, אלא עשה שתיים למעלן כעולות ושתיים למטן כחטאות, מפני שהיה סבור ששתי הקינים הם לחובתה, ולא נמלח באישה לדעת לשם מה הביא יתן, ובכך נפסלה עולה אחת מכן נדרה שנעשתה למטה, צריכה להביא עוד פרידה, עוד גוזל אחד, להשלמת נדרה מאותו המין, שהייתה העולה הראשונה, והכהן יקריבנה למעלן כדין עולה. דין זה אמור כששתי הקינים שהביאה בתחילה היו ממין אחד, שתיהן תורים או שתיהן בני עונה. ואם שתי הקינים הראשונות היו משני מינים, כן אחת של תורים וכן אחת של בני עונה, ואין ידוע איזו כן הקריב הכהן בראשונה לחובתה ואיזו באחרונה לנדרה, ומתוך כך אינה יודעת מאיזה מין היא צריכה להביא את העולה הנוספת להשלמת נדרה במקום העולה שנפסלה, תביא שתיים. צריכה להביא עכשיו שתי פרידות משני מינים, דיינו תור ובן יונה, ויקריבן הכהן לעולה, ואותה פרידה שממין נדרה תעלה לה להשלמת הנדר, והשנייה תהיה עולת נדבה. חוזרת המשנה על המקרה הנזכר בתוספת פרט אחד, אם פרשה את נדרה שיהיה ממין מסוים תורים או בני יונה ושכחה איזה מין נדרה והביאה שתי קינים אחת לחובתה ואחת לנדרה, והכהן הקריב שתיים למעלה ושתיים למטה, צריכה להביא עוד שלוש פרידים לעולה כדי לצאת ידי חובת נדרה. אם שתי הקינים הראשונות שהביאה היו ממין אחד, שהרי מתחילה היה עליה להביא שלוש קינים, כן אחת מאיזה מין שתרצה לחובת לידתה, ועוד שתי קינים, אחת של תורים ואחת של בני יונה לנדרה, כי מאחר ואינה יודעת איזה מין נדרה, צריכה להביא מספק כן אחת מכל מין לצאת ידי חובת נדרה. אבל היא הביאה רק שתי קינים שהראשונה שבהן עלתה לחובתה, ובשנייה יש ספק אם עלתה לנדרה וגם נפסל באוף אחד שנעשה למטה. לפיכך עליה להביא עוד עולה אחת מאמין שכבר הביאה כדי להשלים את הקן שהביאה לנדרה, ועוד קן אחת מאמין השני, מחמת הספק מאיזה מין נדרה, ונמצא שעם שתי הקינים שהובאו מתחילה היו ממין אחד, עליה להביא עכשיו שלוש עופות לעולה. אם שתי הקינים הראשונות היו משני מינים ואין ידוע איזה מין הקריב הכהן בתחילה לחובתה ואיזה מין הקריב באחרונה לנדרה, צריכה שתביא עוד ארבע פרידים לעולה, שני תורים ושני בני עונה, שהרי אינה יודעת מאיזה מין הייתה העולה שהוקרבה לנדרה. אם כן, אינה יודעת אם עליה להביא תור אחד להשלים את העולה שנפסלה, ועוד שני בני עונה לספק נדרה, או בן עונה אחד להשלמת העולה שנפסלה, ועוד שתי תורים מחמת ספק נדרה. לפיכך תביא שתי תורים ושני בני עונה ותאמר, אחד מהעופות ממין העוף שנפסל יהיה תחתיו, והעוף השני מאותו המין יהיה לנדבה, ושני העופות מהמין השני הם לספק נדרי. מוסיפה המשנה עוד פרט על המקרה הנזכר, אם קבעה את נדרה להביאו עם קורבן חובתה שאמרה, הרי עליי להביא כן ממין מסוים ביחד עם חובתי, ואינה זוכרת איזה מין נדרה והביאה שתי קינים, והכהן הקריב שניים למעלה ושניים למטה, צריכה להביא עוד חמש פרידים לעולה. אם שתי הקינים הראשונות שהביאה היו ממין אחד, ואיינו שהיא צריכה להביא כן אחת של תורים וכן אחת של בני יונה מחמת ספק נדרה, ועוד עוף אחד מאמין שהביאה ממנו את עולת חובתה עבור קביעת נדרה, ואף על פי שכבר הקריבה עוף אחד לנדרה יחד עם חובתה, מכל מקום אין עוף זה עולה לה. צריכה להביא שוב שתי עולות מאותו מין שהקריבה תחילה, ועוד שתי עולות ממין אחר לספק נדרה, שמאחר שקבעה להביא את נדרה עם חובתה, התחייבה בכך להביא שלוש עולות יחד, היינו שתי עולות לנדרה יחד עם עולה נוספת ממין חובתה, ונמצא שמביאה עכשיו חמש עולות, שתי קינים משני מינים לספק פירושה, ועוד עוף אחד מאמין שהקריבה לחובתה כדי להקריבו עם נדרה. אבל אין זה אלא כששתי הקינים שהוקריבו מתחילה היו ממין אחד, שאז אין לה ספק מאיזה מין הקריבה את חובתה, אבל אם שתי הקינים הראשונות היו משני מינים, ואין ידוע איזה מין הקריבה כהן תחילה לחובתה ואיזה הקריב אחר כך לנדרה, תביא עוד שש פרידים, שהרי היא צריכה להביא עולה ממין חובתה יחד עם נדרה, ומאחר שאין ידוע איזה מין הוקרב לחובתה, צריכה להביא מספק תור ובן יונה לעולה, שאחד מהם בוודאי הוא ממין חובתה, ועוד שני תורים ושני בני עונה מחמת ספק נדרה, בסך הכל שש עולות. חוזרת המשנה על המקרה האחרון ומוסיפה בו פרטים הגורמים להצריך השלמה רבה יותר. נתנתם האישה מתחילה את שני הקינים לכהן ואין ידוע מה נתנה אם היו כולם תורים או כולם בני יונה, או כן אחת ממין זה וכן אחת ממין זה. והלך הכהן ועשה את שני הכינים ואין ידוע מה עשה, אם הקריב את כולם למעלה, או כולם למטה, או חציים למעלה וחציים למטה, צריכה להביא עוד ארבע פרידים לנדרה, שתי תורים ושני בני יונה, ושתיים לעולה לחובתה, תור ובן יונה, ועוד חטאת אחת לחובתה מאיזה מין שתרצה. שהרי אפשר שכל העופות שהביאה הוקרבו למטה, ולא עלה לה אף אחד מהם לנדרה. ומאחר שאינה יודעת מאיזה מין נדרה, צריכה להביא ארבע עופות, שניים מכל מין לנדרה. כמו כן צריכה להביא כן לחובתה, שהרי אפשר שכל העופות הוקרבו למעלה, או שהוקרבו כולם למטה. בן עזאי אומר אם צריכה להביא שתי חטאות אחת מכל מין. בן עזאי הולך בהוראה הזו לשיטתו, שלא החטאת היא הקובעת, אלא הכל הולך אחר הראשון, והרי אפשר שהעופות הראשונים יקרבו כולם למעלה, וכבר יצא בהם ידי חובת עולתה, וצריכה להביא את חטאתה מאותו מין, ומאחר שאינה יודעת איזה מין הוקרב בתחילה, צריכה להביא עכשיו שתי חטאות משני מינים. נמצא לפי בן עזאי שצריכה להביא בסך הכל שמונה עופות. שלוש מן התורים, שלושה בני יונה לעולה, ועוד שני עופות לחטאת משני המינים. מביאה המשנה אמרה שגורה למקרה שנזכר. אמר רבי יהושע, זהו שאמרו, מקרה זה דומה למה שנוהגים בני אדם לומר על העיל, כשהוא חי קולו אחד, כשהוא מת קולו שבעה. כלומר, כאשר העיל חי, אין לו אלא קול אחד היוצא מתוך פיו, ואילו לאחר מותו יוצאים ממנו שבעה קולות. כיצד קולו שבעה לאחר מותו? שתי קרניו משמשות לשתי חצוצרות, שני שופרות. את שתי עצמות שוקיו עושים לשני חלילים, אורו נעשה לטוף מאב לנבלים. בני מאב, המעי הדק, עושים ממנו נימים לכינורות, ויש אומרים אף שמשתמשים בצמרו לתחילת למעיל של הכהן הגדול שהיו על שוליו, פעמונים שישמיעו קול. המסכת מסתיימת בדברי אגדה הקשורים לאמור לאל רבי שמעון בן עקשיא שאומר זקני עם הארץ כל זמן שמסכינים והולכים דעתן מתערפת מתבלבלת עליהם, שנאמר בספר איוב, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים ייקח, אבל זקני תורה אינן כן, אלא כל זמן שמסכינים והולכים דעתן מתיישבת עליהם, שנאמר שם בספר איוב, בישישים חוכמה ואורך ימים תבונה. נשלמה מסכת קינים וסדר קודשים כולו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, עד כאן תלמוד תורתנו בדפינו היומי, דף י' במסכת עירובין. היום, יום רביעי חפתת במנחם אב, ערב ראש חודש אלול, הבא עלינו לטובת תשפ"ה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי א' דראש חודש אלול תשפ"ה, למד במנחם אב תשפ"ה, ונלמד דף י' א' במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.